הגמרא אומרת, אמר שמואל, קדשה בתמרה, ואפילו עומד כור תמרים בדינר, שמלכל פרוטה מחירה מאוד זול, מקודשת. יכול להיות שאתה צריכה להתקדש דווקא בשביל פרוטה, חיישינן, שם שווה פרוטה במדי. נכון שבבבל יש הרבה בתמרים, ושם מחיר התמרים מאוד נמוך, אבל יש מדינות שבהן תמרים או מצרך מאוד נדיר ויקר, ולכן חשין השם השם שפותה, בגלל זה היא מקודשת. שואל גמרא, מה נתנן שצריך שפותה שפותה? לקשיא, אבי קדושי ודאי, אבי קדושי ספק. את רות הגמרא אפשר להבין, נגיד ככה כבר עשה בשלוש אפשרויות כלליות. אפשר להבין, וזה פשט הדברים, שהנוהג חשינן שם שפותה במדי. וזה החידוש הוא, שגם אנחנו יודעים ששפה פרוטה מדי, תמיד חוששים בקדושים כאלה, לכן כל אדם שקדש אפילו פחות שפה פרוטה, חיישין השם השווה פרוטה במדי, ובמצב כזה, לכן יש שפה קדושים. אם ברור לנו שזה שווה פרוטה, בין שווה פרוטה כאן, אבל אני מדגיש לפי זה, בין זה שווה פרוטה במדי, אז כאן כבר שר כל הספק. במצב כזה, אם מקודשת ודאי, שהמשנה אמרה, שם מקודשת מדין ודאי, בפרוטה אפשר פרוטה, העיקר שנדע שבאיזשהו מקום בעולם זה ודאי שפרוטה. זה אפשרות אחת לומר. האפשרות אחרת היא לומר שגם אם ודאי שווה פרוטה במקום אחר, היא לא מקודשת. היא, מה שהמשנה אמרה, שאישה ודאי שפרוטה אפשר פרוטה, מודדים את זה לפי המיקום הזה כאן. ולכן מלא, לא חשינן שווה פרוטה, אלא חשינן, לעבודה הזאת שזה שווה פרוטה במדי, אבל גם זה שווה פרוטה במדי, גם שמה, בסופו של דבר, לא יהיה, תהיה מקודשת ודאי, אני נוסח לתם, אבל נוסח, אלא תהיה מקודשת מספק, וכנראה, שיש כאן איזשהו ספק הדדינה כזה, האם מערכים ערך של חפץ לפי המיקום שלו כאן, או אולי מערכים אותו גם לפי מקומות אחרים, אז אם זה ודאי שווה כאן, אין ספק, אין שווה מקום אחר, יש ספק הלכתי, האם הדבר הזה יתקיים בדין של שווה פרוטה או לא. אפשרות שלישית, היא נאמר שאפילו אם זה ודאי שווה פרוטה במדי, מדאורייתא זה לא שווה כלום. אלא מה שכתוב כאן, קדושי ספק, זה יותר לשון מליצית כזאת. כמו שקדושי ספק היא סוף סוף למעשה מקודשת רק מדרבנן, ואין כאן משמעות אמיתית לקידושין, אבל סוף סוף מצליחים גט. אותו דבר גם אדם שמקדש אישה בפחות שווה פרוטה, אז אפילו כמו שמורים, ודאי שווה פרוטה במדי, אין כאן אף סיבה לקידושין. אבל אף על פי כן, מדרבנן היא מקודשת, ובעצם לומר קדושי ספק, זה שם קוד לקדושי דרבנן, לסוג הזה של קידושין שזוקקים גט, שהוא לא יכול לחיות איתה, כי יכול לשאול עשה קידושין, אבל כן, זה כבר מספיק לאסור את הכל עלמא, לא מדין שיש כאן ספק דאורייתא, אלא מדין שמדרבנן לסוף לעשות את הדבר. שלושת האפשרויות האלה, הם בעצם מאוד נראה, שהם אולי מחלוקת בין הראשונים השונים, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נדור. אבל זה בעצם צריך להתברר. יש אפשרות אחת שאומרת שאם זה ודאי שווה פרוטה במדי, היא מקודשת ודאי. יש לו שלומר שגם ודאי מקודשת ספק. יש לו שלומר שגם ודאי, אם ודאי לא מקודשת כלום, אלא רק מדרבנן. בסדר? שלושת הדרכים האלה, כדי לעמוד עליהם, צריכים להקדים הקדמות יסודיות בכלל בערכת הקדעה של שווי, לא על פי הסוגיה כאן, אלא על פי סוגיות אחרות בש"ס. מה שכבר הראש הזכיר, את המשנה בהלכה שאומרת, שאין לך בהקדש, אלא מקומו שעתו. שברגע שבאים לבדוק את ההקדש, לפי מה מערכים את השוויות של ההקדש שבאים לבדוק אותו, אז בכל מקום בעולם יש לו את המחיר שלו, יש זמנים שונים. אומרת המשנה, אין לך בבדיעת ההקדש, אלא על פי מקומו הנוכחי ועל פי שעתו. שהדבר הזה לכאורה מכריע את כל הספק שלנו כאן, שמדי היא לא רלוונטית, היא לא נמצאת, זה לא המקום שבו נמצאים לדברים. אולי אני נוסיף לדברים יותר, זה בציר המקום, יותר קל לאוכל את הדברים האלה מציר הזמן, שזה גמרות מפורשות שנמצא לגבי תשלומי נזיקין או גזלנין. המשנה אומרת במשרד בבא קמא, כל הגזלנין משלמים כשעת הגזלה. זאת אומרת שברש ואילו שלם את החפץ, מעריכים אותו לפי השווי שהיה אז, ולא על פי כל מיני מצבים שיהיו בעתיד, שהדבר יתקר בעתיד, כי הגדרת השווי היא על פי הכאן ועכשיו, אז רק לתחת החפץ עכשיו. ואותו דבר בתשלומי נזיקין, הגמרא במסכת בבא קמא, אתם זוכרים, אומרת שאדם שבא לשלם לחברו בקרקעות, אז הגמרא אומרת שם סוגיית מיתה ובינוני ודיבורית, אומרת הגמרא שאם אדם אומר לחברו אני אשלם לך לדבר דקיוקר דלקמי, כי בקיץ מחירי הדירות מאוד מודלים, שאולך על פי מוקד דלקמי, הוא אומר לחברו אם אתה משלם לי כדיני מוטב, אם אתה משלם לי לא כדיני לפי מוקד דלקמי, אז יש לזה כבר כן, לא רוצה שאולך לזה שקודת בינית וזיבורית, זה כבר תשלום לא אמיתי, זה לא, זה לא סדרי התשלום שצריכים נגיד את ההסכמה ששתיים לדברים האלה, אבל כאילו פשוט לגמרא שמה שסדרי התשלום אמיתיים נקבעים, אני קודם ודוגמה קודם שלתי, שהגדרת הנזק נקבעת לפי שעתו, אבל גם סדרי התשלום נקבעים לכאורה לפי שעתו, כמו שגם הרמב"ן מזכיר כאן שבדיני חובת והשיב את הגדלה של גזל, שהגמרא בפרק הגודל בתרא אומרת שאדם אם הגזלה קיימת ושווה פרוטה, אז הוא נכון אחריו אפילו למדי, אבל מדייק הרמב"ן זה רק אם היא שווה כאן פרוטה, זה שהיא אולי בעתיד תהיה שווה פרוטה או כל מיני אחרים, זה לא מטיל עליי חיוב לשלם את הדבר הזה, אלא נקבע רק לפי שעתו. אותו דבר אני מקביל לזה עכשיו למשנה באחין, שאם פורש ואלה גם שוותה את המקום והשעה. ונאמר אחרי שהבאתי את כל מקורות האלה, בואו נסביר גם צד הסברה. בעצם רק ביססתי זה על פי הרבה מקומות שבוחנים את הכל על פי הכאן ועכשיו, אבל זה מאוד מאוד פשוט גם סברה. הכוונה, זה ברור שזה בדיוק כל המושג הזה שנקרא כלכלת שוק, שאתה קובע שווי של דבר, אתה קובע על פי כמה אנשים מוכנים לשלם עליו. ועצם העובדה הזאת שהדבר מצלם זה במנהטן את תפוז מארץ ישראל, הוא מאוד נדיר שמה והוא עולה מאוד מאוד יקר, אבל בסדר, זה לא סיבה שכאן זה יהיה יקר. אם זה גם כאן היה יקר, אז כולם משלם גם כאן את המחיר הגדול הזה, כי זה סטארט-אפ, אתה קונה תפוזי זהב במחיר של חצי שקל, ואתה יכול לרוץ למנהטן, למכור אותו מחיר יקר מאוד. אבל כן, אבל יש את הטיסה, ויש את הבזבוז זמן של כמה ימי עבודה שאתה תבזבז על דבר מסוים הזה. אז בסופו של דבר, כל המושגים האלה של השעיית הזמן, העתקת המקום, הם חלק משיקולים הסמויים, גם לא, אף אחד לא עבד במחשב שתמחרו את הדבר מסוים הזה, והגיעו למסקנה שבגלל זה יכול שאם לא היה מנהטן בעולם, אז תפוזים היו בכלל עלולים הרבה הרבה יותר זול. בזכות הנטן, אולי, לא יודע מזה, יכול שטיפ עלה, קצת עולה המחיר שלהם, אבל בסופו של דבר, כשאתה שואל כמה הדבר מסוים הזה עולה, אז מלא אתה בוחן אותו לכאורה על פי המקום שעתו, עם כל השקלול של כל הדברים שמונחים בתוך הדבר הזה עצמו. ולכן אנחנו מתחילים מדקו הראשונה של הראש בסוגיה. אומר הראש, ברור ששווה אותם מדי, גם זוועד השווה אותם מדי, זה לא סיבה בכלל לקידוש של דאורייתא, זה רק סיבה לקידוש של דרבנן. ולמה סוף סוף מדרבנן הקנתם מקודשת? בגלל גזירת הרועים, שמה יגיע לאותו מקום שבו נשים מקידושין, יגיע אדם ממדי שבחינתו תמר, זה ברור שאצלו בראש תמר זה דבר מאוד מאוד יקר, או ההורה שלו ממנתן יראה אדם שמקדש בתפוז מראתה מאוד מאוד יקר. כמובן אם אתה משל היית יכול לומר על הפוך, אם מגיע אדם מישראל לאזור הטרופי והורא אדם מקדש אישה באננס, ואננס אנחנו יודעים שבסופר סוחטים עליו המון 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 כסף, אז ברור שקידושי ועדה, ושם זורקים אחד השני אננסים, אנשים מיכל משפחים בחוצות כמיים, אבל יש כאן סוף סוף הטעיה, זה נראה לאדם בחוץ כאילו קידשוב שפרוטה, והוא להגיד אשת איש מותרת, ככה התירו אשת איש, לכן מצד גזירת הרועים אסרנו גם בדבר מסב לעצמו. שלמשל ראה שאני אומר נפקא מינה, שבדיני ממונות אדם שקנה קרקע בתמרה או בכל דבר כאלה שישב אותם מדי, אין סיבה בכלל לא מדורת או לא דבנן, שם זה לא איסור אשת איש חמור, שם אין סיבה בכלל לגזור את הגזרה הזאת, ולכן אין שם כלום. ואכן הדין שלנו הוזכר רק באבן עזר ולא הוזכר בחושן משפט, זה לא ראייה כמו שאמרנו הרבה פעמים, כי יכול להיות שבחושן זה יביא סיבה אחרת לגמרי מדין קיין חליפין, אבל אם פרי לא עבדי חליפין, לא זוכר בדיוק מה נראה לפי זוכר למחלוק של... מה זה? שלא? איך איך? איך איך? כן, מחלוקת הנוראים נפסק שלא, ועדך הליפין, אז יכול שיהיה נחנמי, אולי זה כן צריך לבחון האם הדבר מסל זה הוא נחשב, ולכאורה פעמים שהוא נחשב, אין לי אף סיבה לחשוש לו. אלו הם לכאורה דברי הראש. אלא שאני רוצה איתם עוד רגע להתקדם דבר הרמב״ם, אבל גם הראש אולי יצטרך להודות בזה קצת. למה שנראה בהמשך, שאולי כן יש משמעות למה שהדבר הזה שווה פרוטה ממדי. וזה מה שהערתי, הזכרתי את הגמרא בדף נ"ג, שהגמרא שם אומרת שאדם שמקדש אישה במסר שני מחוץ לירושלים, כן, נכון, שייך הגמרא שמה, זה משנה, נכון? מסר שני משוגג מזיד לא קדש, ואומר משוגג לא קדש ומזיד קדש. כל מה שמה דנה זה רק מצד הבעיה של אם זה מסר ממון גבוה או ממון אידיוט. אבל על הצד של מסר שני ממון אידיוט, אז נראה שאפשר לקדש את מסר שני גם מחוץ ראשיה, נכון? גם מחוץ ירושלים. ושעל דבר המסר הזה כאן לכאורה צריך לשאול, הרי מסר שני מחוץ לירושלים זה בעצם דבר כזה שבחוץ לירושלים אין לך מה לעשות איתו, רק בירושלים הדבר הזה שווה משהו, מחוץ לירושלים לא שווה כלום. האמת היא שהשאלה הזאת היא נכונה לא רק לחוד קידושין, היא נכונה גם לגבי כל פדיעת מסר שני מחוץ לירושלים. צרתה את הכסף בידיך, למה צריכים לדעות את המסר של מחוץ לירושלים? הרי מסר של מחוץ לירושלים אתה נמצא לקרוא את זה בשוק, אף אחד לא קנה את זה שם, אין לדבר מסר זה אף משמעות מחוץ לירושלים. ואף על פי כן רואים שיש דין של פדיון וצרתה הכסף, צריך לדעות אותו בשוויו. אז לכאורה אם אתה אומר כמו שאין לך להגיד יש מקום שועתו, אתה מתאים את זה לגבי כל דיני הגדרת האחים שדרים בעולם, אז מחוץ לירושלים הדבר הזה לא שווה כלום. אפשר להציב עוקים את העין החיניים, מדובר בסוג כזה של מסר שני שהוא מאוד מאוד יקר, שלכן חלק מהתחשובים ששווה עליו להשקיע להעלות אותו לירושלים לאנשים, שגם אנשים מחוץ לירושלים שומעים עליו הרבה מאוד, כי זה כמות אדירה של פירות, שווה שיעלו אותה לירושלים, נכון שישקיעו קצת יבזבזו הרבה כסף נוסע באמצע וכמה עבודה, ועדיין זה שווה להם. ככה היה אפשר לעשות עוקים את הדברים האלה. רק בית שמואל אומר כאן יסוד חשוב, ואני אחר כך אזכיר גם באמת כמו שמעתם הרמב"ן שאומר דברים מאוד קצרות, אבל נראה לי אולי יותר יביא את הדברים, שכאן אנחנו נכנסים אולי לעוד איזשהו מרכיב חשוב נוסף. אומר, אולי נתחיל דווקא מפי זכרונים לשון של הרמב"ן, כי הרמב"ן אומר שמחוץ לירושלים זה גם שווה פרוטה, אלא שאר יהודי רבי עלי, שיש כאן רק איסור חיצוני שחוסם את היכולת לממש את הדבר המסל דקן. באופן עקרוני, גם מחוץ לירושלים יש דברים כאלה שבאמת במקומות מסוימים הם בצדק אמורים להיות שווים פחות, כי יש שם המון המון תמרים נפוצים שם, כי יש שם זה, אבל כאן הרי אותו פרי עצמו, אם הוא לא מסר שני, תפוח רגיל כן שווה 3 שקלים. התפוח המסוים זה כאן, יש כאן סיבות חיצוניות שלא מאפשרות לאכול אותו כאן. אבל מלא הדבר המסוים זה כאן, הוא לא מהווה סיבה להגדיר שהמחיר שלו הוא מחיר שונה. כבר אמרת כאן משהו, לדעתי מחודש, כי אמרת כאן שאתה בוחן את הדבר המסוים זה לא על פי השאלה כמה בפועל אנשים ישלמו עליו, אלא פתאום אתה מגיע לזה שהגדרה שיש מושג כזה שנקרא הערך האמיתי של החפץ. אני תמיד אומר, אין דבר כזה ערך אמיתי של חפץ. ערך אמיתי של חפץ, כל המושג הזה שנקרא ערך, הכל דמיין, הכל קשור לתפיסות של בני אדם, בצורה אמיתית, כמו שדיברנו בסוגיה כסף שווה כסף, אחרי מצד עצמו, הוא מצד אחד שווה אפס, מצד שני שווה כל הון שבעולם, מי שצריך אותו, אלא שאתה מודד, הגדרה של שוויות, אתה מודד אותו על פי השאלה, כמה יכולת הבדיעה שלו, וכמה יכולת הממשית להשיג ממנו כסף. וכשהוא מסל לכאן, אז אם מחוץ לירושלים, בכל מיני סיבות, גם על יהוד, הרבה עלי, אפשר להשיג ממנו כסף, אפשר להשיג ממנו כסף. אלא אתה, פתאום כאן אנחנו קצת מגיעים להגדל, לא. יש כאן, הרמות לך תמיד היה מנסח, יש כמה חפץ עולה, ויש כמה חפץ שווה. כי אני לפי זכרוני, אני לא יודע עכשיו אם אני מדייק נכון, לפי זכרוני עולה הכוונה כמה משלמים אליו, כמה הוא שווה, הכוונה כמה באמת הוא שווה. ואתם כבר כאן אמרנו כאן שהלב הזה באמס הוא שווה בדיוק כמו תפוח אחר, אלא כמה בפועל אתה צריך להתקמל עליו, לא באמת שאלה טובה, כי אולי אנשים מצריכים את הכאב ראש הזה של הפרי המסם הזה שצריכים להעלות אותו לירושלים. כן, בהקשר המסם הזה אולי ננסח בניסוח אחר, שנעל שעולה יותר מדברי בשמואל, שאומר ניסוח דומה אבל שעולה קצת, אומר מכיוון שלפרי הזה אין לו שוק אלא בירושלים, אז כאן ברור שהגדרת השוויות שלו תקבע על פי ירושלים. שיש חפץ שיש לו, אפשר, יכול למחר בכל מיני מקומות, אז, וכאן אתה יכול לקרוא אותו בזול, במקום אחד אתה יכול לקרוא אותו ביוקר, אז באמת אין הכנה מי, אתה כל מקום מקום מקבל פי מקום שאתו. אבל יש שוק חפצים מסוימים שהשוק הבלעדי שלהם הוא רק בזמן מסוים, או רק במיקום מסוים, אז מילא בהקשר מסוים לכאן, שאתה שואל כמה הוא לכאן, כאן הוא לא לפחות, כאן פשוט הוא לא למכירה. המקום היחידי שהוא מגיע למכירה זה רק בירושלים, ומעלה שם נכון לקבוע אותו לפי המחיר של ירושלים. בעצם הדברים האלה לא בציר המקום אלא בציר הזמן, זה גמרא מפורשת במסכת בבא מציעא דף צדיק ט', שם הגמרא מדברת על אנו שקולי, על אותם אלה שסוחבים חביות של יין, ואומרת הגמרא שמה שחביות יין ביום השוק שוות 5, בשאר ימים הם שווים 4, כי בשאר ימים מי שקונה אותם זה רק הסוחרים, ביום השוק אוי להם קונה אותם, כן, יש גם הרבה אנשים שותים יין ביום השוק, לכן המחיר שלהם גדול. ואני לא חושב כאילו צריך את זה כל השיטות שמה, אני מתמקד לפי שיטת הראש בסוגיה שמה, שמה שאומרת שאם שבר ביום רביעי, ביום שלישי למשל, ולא בשלים חמישי, אף על פי כן, הגדרת הנזק היא 5 ולא 4. למרות שעכשיו המחיר שלו יותר ירוד, אבל כיוון שכל היין הזה מיועד ליום השוק, ולכל אלפי הכלים שמענו עד עכשיו, אין לך בהגדה שאין למקומו בשעתו, אבל אומר הראש, נכון, אבל כאן מקומו, או נגיד שם יותר מדויק לומר שעתו, היא השעה של יום השוק, בימים אחרים מוכרים אותו באבא, זה בעצם זה לא מחירה אמיתית, זה רק סיטונאים, קונים אותו לפני כן, בכל מיני מחירים אחרים, אבל כשאתה שואל מה באמת המחיר של הדבר מסתם הזה, זה 5. משל שמאוד מאוד מומחיש לדבר מסתם הזה, זה אם אדם בא ובבין הזמנים, אני כבר אראה לכם סוד, בכוכב השחר שהיינו גרים, היו כל תקופת ההדסים, והיה עבודה שלנו בתקופת בין הזמנים, היינו נמצאים במטע ההדסים של ציפי לויץ ועוד אחרים שם, ושל טוב, לא מי שמכיר את כוכב השחר מכיר, זה לא משנה שם כמה זה, ובאים הרבה בין הערים ו... קוטפים את ההדסים, הופכים אותם להיות משולשים, מסירים את כל הדברים האחרים. עכשיו, בהקשר מסוים כאן, בא מישהו והזיק פתאום את ההדסים שקיימים שם. כמה צריך לשלם? אם היום יבואו לך והרגיעו לך הדס, לאדם פשוט יגיע לשמואל, אז ספק אם על הדס אחד אדם היה מוכן לשלם יותר מזה 10 אגורות, אולי שווה פרוטה, מי שממש לחוץ לשמור זה בסמים למותי שבת הקרוב, לא יודע, מרתק אותי כמה אי אפשר למכור את הדברים לכאן. אבל יבוא עכשיו כן, סיפי לויץ' או סוחר הזה, אומר, אתה מטורף, אתה עכשיו הרסת לי את כל השוק של שנה הבאה, כמה צריך לשלם, לפי מחיר של תשרי או לפי המחיר של עכשיו? מאוד מובן לומר, זה לא שעכשיו זה לא ככה, עכשיו זה מחיר, זה הדסים שהשוק שלהם הוא השוק של תשרי, אז מילא תשלם אותם לפי השוק של תשרי. בהקשר מסוים לכאן, זה כמו שלמדתי את זה מהגמר בבא מציעא בציר הזמן, אני עכשיו מעתיק את זה גם לציר המקום, שבסוף של הפירות מעשר שני יש להם שוק מאוד מאוד טוב, אבל הם מכירים בירושלים, לא מכירים במקום אחר, בסדר? כבר כאן אנחנו רק מתחילים כבר להתקרב לעובדה הזאת, שאתה בוחן כמה הדבר הזה, מה המחיר של הדבר מסוים הזה, אתה בוחן אותו לא על פי הגדרות הפרקטיות, כמה אתה תצליח עכשיו לבדות עליו, כי זה יכול להיות שאני יוצא מנה על מנה בשביל הדבר מסוים הזה, אלא על פי השאלה קצת יותר אמיתית. נכון שמה שאולי תהיתי שהקדמתי את האריה דרביה לכאן, אם זה אריה דרביה זה הרבה יותר חד, כי זה לא, כאן אתה אומר סוף סוף, זה באמת עולה ביום השוק ככה וככה. אלא שאני לא מדייק לפי השאלה, כי אפשר להגיד בעצם 3 צורות איך למדוד חפץ. או כמה אתה יכול בפועל להסיק את הפדיון עליו, וזה נראה לי, לפי כל מה שאמרנו עכשיו זה לא נכון. או כמה זה עולה, ויכול שעולה אתה מגדיר, אבל לפי השוק האמיתי שלו, או שיכול להיות שיש בכלל הגדרה אובייקטיבית, כמה דבר מסוים זה שווה. הרב מרדכי, כן, זכר צדיק לברכה, היה טעים למחיש את הדבר הזה דרך הגברת שקנתה את העגבנייה בשוק הכרמל והולכת עכשיו לרמת אביב, ומהלך הנסיעה שלה אותם עגבניות כל שנייה ושנייה תתקן המחיר שלי. על פי הסופר בשכונה שבה נמצאת, שהייתה בדרום תל אביב, עגבניה הייתה מחיר מסוים, שהגיע אחר כך למרכז העיר היא קיבלה מחיר אחר, ושעברה ליד משתות, לא מכירים את כל הסופרים תל אביב, אבל הסופר שבצפון תל אביב המחיר קפז, ושהגיע לרמת אביב הוא קפז, ואחר כך שהיא מרמת אביב הגיעה דרך רמת החל לבני ברק פתר מוצנח. האם המחיר כל, ואדם הזיק לה תוך כדי הנסיעה את העגבניות, האם אנחנו צריכים עכשיו לתחקר איפה בדיוק היה השלב שהוא הזיק לה, אם זה שהאוטובוס היה כאן או שהאוטובוס היה כאן או שהאוטובוס היה כאן, או שאתה אומר יש גם, אני ככה לאט לאט מנסה להתחיל להבין שמעבר לשאלות כמה בפועל הרגע נכון להשיג על דבר הזה, יש גם איזשהו הגדרות קצת של ערכים יותר מוחלטים. אלא אם תם אני רק אומר, ואני נשאר עם הראש שאומר שסוף סוף שב אותם במדי להגדרות שאין לך בהגדה שאין מקום שעתו, וכמו שהתקנו גם לדנק זהב כל דמדן מאוד מאוד נכונים, כי הכוונה היא שכאשר סוף סוף יש איזה שוק ריאלי ממשיש, עכשיו אתה מוכן דקות את החפץ המסמת וכאן, אז כאן אין לך אלה מקום שעתו, ועכשיו המצב זה כאן, לכן מכיוון שכאן אין סיבה לראות את החפץ הזה קשור לשוק המדעי, אז מן הוודאי הוא כוון לפי המחיר שלו עכשיו עם כל המשמעויות של העלויות שקיימות בו עכשיו. אבל אולי הדבר הזה פתח פתח לשיטה אחרת בסוגיה, והיא שיטת הרמב״ם.
למה במעשר שני אתה כן מתייחס בירושלים, אבל לגבי השוק במדעי אתה לא מתייחס?
לגבי מה?
לגבי השוק במדעי אתה לא מתייחס. מה זה משנה אם השוק בירושלים הוא
היחידי?
עדי של החפץ?
כי הכוונה...
השוק במדעי יש לך גם במדעי, גם זה, גם זה.
לא, כי בעצם אומר, אתה שואל... אחרי אתה רוצה מה אפשר להשיג אליו, זה ברור שיש שם מקום אחד שאפשר למכור אותו רק בירושלים, מלא בקשר מצד וכאן
אין לו
הקשר אחר, כן, אבל כאן יש לו כמה הקשרים,
אבל כל מה שהוא גונד בתוכו איזשהו הקשר עם שווי מעוני רציני יותר, למה
יש לך? לא, כי בסדר שבר, בקשר מצד וכאן אתה אומר, כבר הגיע השוק שלו, וגם השוק כאן בנה על זה שאנשים יכולים לעשות קומבינות ואת הקנייה שלהם כאן אחר כך לעלות למדי, אז זה מתומחר בתוך המחיר כאילו, אבל סוף סוף בהקשר לזה כאן, כי הבאת עדכון יותר מדויק לכמה באמת המחיר המצב זה עלי עכשיו, עם כל האופציה של העלייה שלו למקום אחר כאילו, אבל בסופו של דבר ולכאן נקבע המחיר הסופי שלו בסיטואציה, בסדר שבו נמצא עכשיו. מה שאתה מוביל, אתה כבר מוביל אותי לדברי הרידה קנה, אבל מטעם אני בכוונה, מטעם מתעלם ומגדיר כאילו, אבל אני מסכים שזה מצבי מאוד מאוד קיצון של חפץ כזה שאי אפשר לקרוא אותו אלא רק במקומו, כאילו, כן, סליחה. פעם שרתי שתוך זה האלף השמות שלי, משימה קריטית לא עשיתי, אבל שם מחפר בעדי, כן, סליחה, כן, טעים. בסדר? אני מכאן מתקדם לרמב״ם. אומר הרמב״ם, והרמב״ם נראה לא כך. ברמב״ם נראה שהדין הזה של שמואל הוא דין דורת על כל דבר. בואו, איפה זה ברמב״ם? פט, דלד, אישו דלד על חלטי. ישות דלת הלכה יותר אגבי לשמור אותם קודש נצא באוכל ובקליב קצה בו ששווה פחון שאותה אחרי מקודש בספק פרגד בספק שם הדבר זה שווה פרוטה במקום אחר. מנסו שהבא מנירה אם זה ודאי שווה פרוטה במקום אחר אז זה כבר גם מקודש על המתגון הזה שווה אותה מה אותה מדינה שווה אותה הרי לו קדושי ודאי אם לא שווה אותה הרי לו קדושי ספק. כן, מה שרמב"ם אומר, יראה לי שמקדש שלושי לו בירק שאינו מתקיים וכיוצא בזה, אם לא שבותה באותו מקום, אינם קדש כלל, שזה לא מגיע למקום אחר, שיפסד יעבד ולא יהיה שבותה, זה של טעם הוא, לא לסמוך עליו. וחדש הרמב"ם, שכל הדין של שווה פרוטה במדי זה רב כבחר את המצב הזה כמו תמרה, מצליח, יחזיק מעמד עד שיגיע למדי. אבל אם זה עגבנייה, שלא תחזיק מעמד עד שתגיע למדינות מסוימות שבהם אפשר לקרוא אותה, אז הדין זה לא נימה. אנחנו מחדדים. אם זה כפי דברי הראש, שכל הבעיה בסוגיה היא רק זירת הרועים, שהרועים יחשבו, וואו, הדבר הזה מאוד יקר, ולא יהיו מותקנים מחי השוק, למה הרמב״ם צריך את הדרישה המעשית, שהחפץ הזה יכול להגיע למקום אחר? נראה מדברי הרמב״ם, ששווה פרוטה במדי, זה לא רק איזושהי טעות אופטית, אלא כי באמת, הדבר המסיים הזה, אנחנו מרצים לבצוע ריאלית, שהוא אמור להגיע לבניי, אני מאוד הפלא, אבל להגיע למדי תצטרך להוציא על דברים מנה על מנה, אז מה בעצם מועיל ברמב״ם? גם מניסוח של הרמב״ם נראה שהוא דן כאן בהגדרות אמיתיות, וגם מהדרישה של הרמב״ם שיגיע למדי נדרש או נדרש למוד דברות אמיתיות, צריך לדעת איך הרמב״ם מתיישב עם מקורות שהביא הראש ועם הסברה שהביא הראש. כן, ככה כל מיני אחרי המקורות וגם הסברה, כמו שאמרנו, שסוף סוף תראה מה באמת העלות של הדבר המסמל. אז האמת היא שלגבי המקורות שהביא הראש, אולי המקור הכי חזק שמתרס אל המקום, זה אין לך להגיד של מקום שאתו, הרמב״ם פורש לבית הדברים אחרת לגמרי, ועד הבא נראה משהו חולק על הראש. הרמב״ם שם אמר שהדין נמצא בזה לא בדין משומת ההקדש, אלא בדרישות של מתי האדם צריך לבדות. שאסור לאדם, ככה הרמב״ם פורש לו להסביר, להתעכב לעכב את ההקדש לעתיד, כי אולי בעתיד יהיה יותר... יהיה יותר יקר, אולי בעתיד יוכל, או במקומות אחרים יוכל לברך הרבה, אין לך רגע שמקום שאותו הכוונה, אל תמתין למחר, אל תמתין למקומות אחרים, תבדי זה עכשיו. כן, למה? יותר מצד חשש, שמה זה יביא לידי תקלה, שמה תשאה את ההקדש במקום מסוים. אז בעצם מלא הסוגיה שם מעולם לא התעסקה בשאלה בהגדרת השווי של הדבר, יותר עסקה בדיני התנהלות עם ההקדש. צריך להוסיף מה שהזכרנו, כל הגזלנים שקשת הגזלה וכל צורת התשלום נערכת לא על פי יוקד אל קמי, כמו שהזכרנו בבבא קמא זין, אל פי המסיים של עכשיו, והצורך של אדם שפחות משם פרוטה לא צריך להוליך עבורו ופרוטה צריך להוליך עבורו, שכל דברים נראה שנקבים לפי המציאות העכשווי של החפץ. כל הדבר הזה באמת אפשר אולי לומר טוב, אני כבר אגיד משהו שאולי יקד אותו גם משך, שיכול להיות שבנזיקין שני, נזיקין זה משהו חריג, שבנזיקין כל עניין של תשלומי נזיקין זה בעצם כדי להשלים את הנזק, כדי לפצות את הבעלים על הנזק שנגרם. ואני קצת חוזר לסוגיית שווה כסף ככסף, שיכול להיות שבנזיקין התכלית האמיתית היא בסופו של דבר להביא רק כסף. שווה כסף מועיל כי הוא חומר גלם שזרקו אתה יכול לשים כסף, כי רק כסף יענה את הכל. לשלם על הנזק שנגרם זה רק אם אתה נותן לו אמצעי שבצעותו הוא יכול עכשיו לתקן את השבר שנגרם לו, לתקן את האבא שנגרם לו, לכן אתה צריך לתת לו את האמצעים הדרושים כדי שימש את הדבר. ולכן יכול להיות שבנזיקין אנחנו מחפשים את סוגיית לא רק כמה זה שווה, אלא כמה הדבר המסלם הזה עולה, כאילו כמה פרקטית, אפילו הייתי אומר יותר קיצונית, האפשרות השנייה שלנו היה איך הפדיון של הדבר המסלם הזה, כי אתה צריך להגיע לתוצאות מעשיות. אבל בשאר הדברים שם יטען הרמב״ם שאנחנו בוחנים תמיד דברים לפי כמה הם שווים, לא לפי כמה הם עולים או לא לפי איך הפדיון שלהם. אז לכן ישבנו את רוב המקורות של הרמב״ם, אבל את הסברה עדיין לא התיישבה בליבנו.
אם קניין כסף זה פדיון,
איך?
אם קניין כסף זה פדיון.
אם מה?
אם קניין, לפי הסברים שסברנו בקניין כסף, יכול להיות שקניין כסף זה פדיון.
לא, זה תמורה, לא פדיון. פדיון הכוונה משהו מאוד פרקטי, שאתה את הדבר המצל הזה תתרגם לכסף ותקנה בו דבר אחר, כאילו שזה יותר התכלית הפרקטית המעשית. וזה לכאורה בקניין כסף, כי יש לו איזושהי הגדרה יותר מהותית, יותר אמיתית. במקשר מצב זה כאן מאלנו, אני לא רוצה לומר שאולי באמת אין לכם נמי, הרמב״ם אומר שאנחנו מוכנים לדברים לא לפי איך הפרקטי הממשי כמה תבדי את הדבר הזה שזה אולי נזיק אינשני, אלא מוכנים לדברים על פי שאלות יותר אמיתיות. נכון שגם ההקדש לפי על פי יותר אמיתיות, ואני נכן להם שמה מסביר, הרמב״ם מסביר אין להקדש כמו שאותו יותר בדיני ההמתנה, כמה מותר לאדם לשאות או לא, אבל ודאי שיכול להיות שאיך מסוים שההקדש יכול להיות כן יקבע לפי עתיד. אלא שכמו שאמרתי, מסברה צריך להבין את הרמב״ם, כי כמו שאמרנו, תראה סוף סוף עצם זה שהאוילן משלמים הדבר הזה מחיר מסוים ולא את המחיר של מנעתן או כל הדוגמות שהזכרנו קודם, כנראה זה לא לחינם, כי כנראה שיש כאן הרבה עלויות שצריכים לשלם כדי להשיג את הדבר המסוים הזה כאן, וכדי להגדיר שווי של דברים, אף פעם אתה מגדיר את הדברים על פי האמס, אתה מגדיר אותם על פי האוילן, אין מה לעשות, יכול שעל פי האמס ספריו של הרב לצהל היו צריכים לעלות עון עתק יותר מכל הדברים הכי בעולם, ואין מה לעשות שספרים של סופרים חילוניים עולים הרבה יותר. אז עכשיו בהלכות נזיק, אם אנחנו נתחשב בסברה הזאת ונאמר שמי שהזיק אורות לעומת מי שהזיק ספר של איזשהו סופר שמאלני ישלם יותר, כי מן הראוי היה שזה יותר ערכים של דברים, אתה בוחן, אין מה לעשות לפי אוילם גולם וכל העיוותים הכלכליים שבהם הוא נמצא.
יש לו פתח, כאילו,
אנחנו
גם
נדבר על התקלקל, לא יתקל. מסכים, מסכים, שאת התנאי המסלם הזה לא צריך להבין, אני יחזור לזה עריכה. אני יוחנן, רוצה לומר קודם כל דברי אור שמח שראינו אותם כבר בעבר בעבר, וטיפיתי שפשוט לא הבאתם קוד, כי טיפיתי שרב יוחנן הלוי כחלק מחידושו המפורסם ברם הוביל גם את הסוגיה שלנו כדבר שמסייע לתפיסה שמלווה אותנו כבר ממש מהסוגיה הראשונה ברמב"ם, ששיטת הרם המפורסמת שנגיד ככה אומר קידוש ישן. ברור שבכל הדברים אחרים זה בעצם לא כמו שאמרתי, שם ודאי זה יהיה כמו נזיקין, ואין לך אלא מקורו בשעתו, כי שאתה בוחן מצד הספרה כמה דבר מסוים זה באמת ערכו, אתה מוכן אותו לפי הערך שלו בשוק, לפי החמימוש המסוים שלו. אבל בקידושין כל העניין אומר אור שמח, זה הרי בשיטת הרמב״ם זה רק לעורר באישה שמחה, לעורר באישה קורת הלב, והרי אישה היא לא כלכלנית, היא לא עכשיו בוחנת את ההיצעה והביקוש ולא למדה שנה של כלכלה. ואז עכשיו זה כאן אומר הרמב"ם דבר פשוט מאוד, אם במדי אישה מאוד מאוד שמחה שקיבלה תמרה, עשית לה את היום וקיבלה נאווה דבר מצב זה, אז למה במקרה היא נמצאת במקום אחר שם יש הרבה הרבה תמרים בעולם, so what? אבל היא עכשיו התמרה הזאת היא היטבה את ליבה ושמחה את ליבה, אז מה לדבר מצב זה מקודשת? ככה רוצה לטעון אני רק שיטה של משיעור, בסדר? כן, כן, ככה אומר האור שמח, זה מאוד חמוד ככה, לחבד על דברי הרמב״ם אפוסים במקומות אחרים, וזה חידוש שאור שמח כבר ראינו בעבר שמח חידוש נועז כזה, שזה לא רק שבנוסף לכסף צריכים הנאה, אלא שאפשר אפילו בחילוף לכסף הנאה, זה חידוש קצת מבין קצת דברים שאתם זוכרים בצוגת הבית קנייני, לא אמרנו זה עד כדי כך שמה, אבל אור שמח כן אמר זה שמה
זה שזה שמיה
כסף מסוים
בעולם, לא?
ככה אנחנו אמרנו, כן זה לא, ככה עד אנחנו אומרים בית קנייני, הוא אור שמח אמר יותר קיצוני, שלא, זה לא כסף, אבל יש לנה, מספיק. לא משנה, אני מסכים, זה חידוש גדול מאוד, במיוחד קשה מה שזה יבהיר. אם זה ככה, למה צריך שהדבר הזה יתקיים, יוכל להתקיים שמגיע למדי? הרי זה בעצם, זה רק סימן בעצם לשמחת הלב שקיימת כאן. יותר היה ראוי לומר בדיוק הפוך מאור שמח. לומר שדווקא בקידושין, אולי גם בכל כיאן ככה, ובאמת יש מקום לספק זה, ויש אבל סיבה לומר דווקא בקידושין, לומר שתמיד אתה בוחן את הדברים לפי כמה דבר מסוים זה עולה, אבל בקידושין, קצת אולי חוזר לדברי התז, כסף קניין, ששם אתה בוחן את הדבר יותר לפי הגדרה האובייקטיבית, אז מן לב, הקשר מסוים לכאן, עצם העובדה הזאת שהדבר מסוים זה בשוק מסוים בעולם, הדבר מסוים זה כאן הוא שווה כסף, זה כבר נתן לדבר הזה שם של כסף, כי בקידושין למה אתה צריך את הכסף? זה לא שהדבר מסוים זה הוא בא באמת לא, בטח לא לרצות את השם כמו שהוא שמח אומר, ולא אפילו בתור תמורתיות, הוא בא בתור שצריך שניתן שם של כסף לדבר מסוים זה כאן. עצם זה שהדבר הזה אובייקטיבי יהיה שם של כסף, אז הדבר הזה כבר מספיק. שבקשה מסוים זה כאן, צריך שסוף סוף, וכאן כן צריך להבין שהדבר מסוים זה, יש לו שוק מסוים שלו שייך, אם אין לו דרך להגיע למדי, אז אין לו אופציה כזאת, אז הוא נמצא רק בשווקים מסוימים כאלה, שם הוא תמיד פחות שפרוטה, אבל אם יש יכולת מעשית להוביל אותו גם לשוק של מדי, אז נכון שיש בו הרבה הרבה ערכים, יש בו גם ערך כזה, ערך אחר, אבל יש גם יותר של שפרוטה מדי, זה אומר שלכן מבחינה אובייקטיבית, הדבר מסוים זה כאן, נכנס לתורת ממון, יש לו שם של ממון, וקידושין מספיק שיהיה לו שם של ממון, כדי שדקו יהיה אפשר לקדש את האישה. זה בעצם הדין המיוחד הזה של שווה פרוטה במדי, כמו שבעצם עולה מדברי הרמב״ם, שאני אומר, יכול שיהיה נכון לראה בקידושי כסף, מתלבט, אולי זה יהיה נכון גם בקידושי קרקע, בקניין קרקע, שבעצם, מה זה איך? לא, כי אמרנו עד בזמנו, שיכול להיות שבקרקע זה כן קניין תמורתי. אבל בקידושין זה מין כדי גזעת הקטוב כזאת, כאילו, זה משהו עצמי. אבל אני מסכים, אולי, ואולי נכנע, גם שם זה נכון. אני בא לחדד, בעצם אנחנו באים לומר, שדווקא לא לומר נזיקין שאני, כמו שניסחתם קודם, אלא שכן עניינים, או אולי אפילו כן קידושין שאני, ששם אתה מוכל את הדבר, על פי השאלה, מה שאתה צריך זה רק שיכנס לשם של תורת ממון. וכשאני מסתכל כאן, כמה הדבר המסתם הזה עולה, עולה, לא יודע כמה עולה. אבל אתה שואל, אם הדבר המסתם הזה הוא שווה, אובייקטיבית, הקהלה, אם יש לו שם של ממון, עצם המדע הזה שבמקום מסתם בעולם הוא נמכר ככה, וכבר אומר שהדבר המסתם נכנס לשם שלמון שבו אפשר יהיה לקדש את האישה.
למה צריך לקחת אותו לשם? זה שווה
שם תחת, זה שווה, זה אובייקטיבי. לא, החפת הזה לא שייך לשוק שם. צריך שהחפת הזה יהיה חלק מהשווקים גם של מדי. בגלל זה יש לו תורת ממון. כי הוא גם, מעבר לזה שהוא נמצא בשוק של גבי שמואל, הוא גם נמצא בשוק של מדי. באמת, בתור אותו חלק בשוק של מדי, אז מה דמתן לו, שם של ממון. אבל אם הוא לעולם לא יכול להגיע לשם, אז הוא לא נמצא בשוק שם. ואז בשווקים שגבי מוכן נמצא, אני לא שומעים ברוטה.
אבל זה
אובייקטיבי מעסיק כזה. לא, זה אובייקטיבי בפועל. כן, בדיוק כבר צריכה. מה תכף לא בצריך להיות, כן, אתה צודק. זה אובייקטיבי מעסיק כזה. צריך להיות מעסיק. צריך מעלה להיות שבריאליה, הדבר נוצר שווה ככה. אין דבר כבר אמרנו דבר שהוא לא מעסיק. וואו, שאלה זו. בסדר, לא עושה צורות את זה. אחרון לא תשוקות השלום. בסדר, כן, יש. איך? חכה שנייה, עוד רגע נגיע לרן. אני רק רוצה אולי תחנה אחת לפני כן להגיע לתוספות רידקן. אולי, אחרי שאמרנו ככה, ובדברי הרמב״ם קצת עולה, שהרמב״ם, אני אסור שהרמב״ם עוד פעם, בוא נקרא את הלשון שלו, איפה אמרנו פרק ד' ותת, אני אסור של הרמב״ם, אבל יש בוטה המקודש, קדשה באוכל ותדיב וזה בשביל אותה, הרד מקודש בספק וצריכה, גד בספק שם את הרד שם אותה מקום אחר, על מטה. שלא יש בוטה אם היה באותה מדינה שם אותה, זה בדי. ואם לא יש בוטה, הרד מקודש ספק. שמדייקים קצת ברמב״ם נראה שאם זה לא שם אותה באותה מדינה, תמיד יש בספק, כדי שספק, אפילו אם מדינה אחרת זה בדי שווה פרוטה. כן? שבעצם אולי הדברים מובילים לדברי תוספות רזקן. שכל ברמב״ם, באותה פרק דלת החיותית, על המטה, שכל מקודש של כסף, אם היה באותה מדינה שבוטה, הרי לא קדוש ודאי. ואם אינו שבוטה, באותה מדינה, הרי לא קדוש שספק. למה? למה צריך לומר? ואם מדינה אחרי שבוטה, אז זה כאן גם חודר לא קדוש ודאי. רצוני לומר, שאם להחבת המסב הזה, יש כמה ערכים, זה מה שאנחנו רוצים לומר, שבאללה שהוא יכול להתקיים גם למדי, לא יכול לומר שהמחיר שלו הוא רק לפי מדי. אלא המחיר שלו, יש לו, זה בעצם מה שנקרא תוצאה רלוויסטית, פוסט-מודליסטית, יש לו כמה צורות איך לבחון אותו. בישראל הוא שווה ככה, שם הוא שווה ככה, ועד מלא מה שאמרה קדושי סופק, זה לא כי היא אומרת אולי שווה פרוטה מדי. גם בוודאי שווה פרוטה מדי, יש כאן ספק את הדין הכזה. משהו לא ספק את דין הכוונה, כמו מהלכה. אלא מציאות מסופקת כזאתי. אתה יכול לראות אותה ככסף, אתה יכול לראות אותה ככסף, תמיד יהיה קדושי ספק, שלכן תמיד אחר שיקדש על גבי האדם הראשון, הוא בעצם יהיה גם ספק מקודש לשני, ספק מקודש לראשון, כי יש כאן מציאות כזאתי, שמאוד מאוד, מבחינת הניתוח של מציאות, קשה להגדיר את המציאות הזאתי, מה העיקר כאן, או בעצם זה לא מלכות הספק, זה נכון גם וגם, היא גם שווה פרוטה וגם לא שווה פרוטה, אז מלא, כי הערך שלה בתל אביב הוא כזה, הערך שלה במנת לנו כזה, אז יש לה המון המון ערכים, שבין יוצא כאן מצב מהותי של קדושי ספק. היה אפשר לומר, כמו שמעתי מקודם, ולא לעשות את הדיוק הזה ברמב״ם, למרות שאני שהדיוק הזה נכון, ולא לגלל מסכה של ריזקן, אלא לומר קדושי ודאי, ולומר, ואני אסביר אבל קצת למה, מה זאת אומרת, הרי סוף, נכון שמצד מדי זה שפוטה, אבל הרי מצד תל אביב זה לא שפוטה, למה פתאום מדי הפכה להיות חזות כל המציאות כולה? אלא שכמו שניסחתי מקודם, וזה מאוד הקדום אותי לרן, כי הגדרה של השווי אובייקטיבי אם סוף כבר תחליטה רק להציג דבר אחד, להגדיר למה זה נכנס לתורת ממון. אני אגיד קצת משהו מוזר. זה דבר שיש לו תורת ממון והוא שווה פחות משפרותה. פחת השווי שלו, הוא באמת ינחל שווה פחות משפרותה. אבל למה צריך באישה שתקדם שווה פרוטה? לא בגלל שהיא צריכה איזה רמת ריצוי מסוימת, אלא בגלל שהיא צריכה שהדבר הזה ייכנס לפרשייה של תורת ממון. ועכשיו עושה את זה כאן, זה נכנס לתורת ממון, כי עצם זה שיש כאן מקום בעולם שמקשים בו, זה כבר מספיק, ואז לפי זה יכול להיות שתהיה קדושי ועד ולא קדושי ספק. אבל אם אני מנסה קצת אחרת, נהיה לי שאני לא רוצה, יותר מדי לפרט, זה קצת קשור למחות תורה של תוספות, בשביל פחות תורה מכאן לנפשה, מכאן לנפשה, זה נפשה, כמה, יש את הדרישה הסובייקטיבית שלי, שעד כמה גם הצד האישי שלה, שרוצה לקבל משהו בעל ערך של שפותה, אני כן צריך להגיע לזה שזה גם המחיר האמיתי שלו, וכאן נהיה לי, אני צריך לומר, שיש כאן כמה ערכים, ומלא ישראל מקודשת. בסדר, כל זה בדברי הרמב״ם, אחרי שאולי צריך להגיע משם גם דברי הריזקן, שכמו שאמרנו גם ברמב״ם, בראש כבר היינו צריכים גם מסר שני להגיע לפעמים להגדרות יותר, שלא הכל נבחן לפי רק הכלכלת השוק נטו, לפעמים שיש שוק מסוים, או לפעמים ירד הרבי עלי, להגיע לאחרים אובייקטיביים. אומר הרמב״ם, יכול להיות שבקיין כסף תמיד אנחנו בוחנים יותר את הערכים האובייקטיביים, אבל כל זה כמובן בהתניה, שזה באמת שייך לשווקים האלה, שיכול להתקרב לאותו מקום, בסדר?
לא, זה לא ראשונים איך להבין ברמב״ם.
נכון, נכון מאוד, הסכים מאוד.
אז
בדיוק.
אבל לפי זה כן, אז אי אפשר לומר אבל שאם הוא יקדש בהם עדיין עם התמרה הזאת, צריך להגיד לא, זה עדיין.
שאם מה, שאם?
שאם הוא יקדש בהם עדיין עם התמרה הזאת, לא תהיה מקודש.
במתי, מה קורה במתי?
הוא יהיה בהם עדיין.
אה, כן.
יש אותה בתמרה הזאת, ברור שעדיין תהיה מקודש בדיין.
ברור.
אבל השווקים עדיין נקרא
זה... כי זה מה שרציף, כן, הבנתי, כי ברור שבסוף שבר, טוב, שעה טובה. כאילו, אתה שואל, או, ועד שנגיע למדי, עם התמרה הזאת, נדבר על אנו מסביר את ישראל, גם אותה שאלה, כאילו, כן. האם, כאילו, כל מה שקדם בקודש ועד הדרג, אם זה בכל העולם שווה פרוטה, אבל בכל כזה שזה, תמיד זה ספק אפילו במקום המסביר לעצמו, מה הרבה אומר?
זה
שאלה נכונה
שיש שוק עיקרי ושוק משני.
שאולי לכן אני קודם רציתי להימנע נגיד ספקת דדינה, אבל זה כן ספקת דדינה. אני אסך, אני קודם רציתי לומר זה שאלה פילוסופית, זה שתי מבטים ששתי נכונים, אולי לא יש כאן שאלה, כאילו הספקת דדינה כאן הוא האם מוכנים את הדברים על פי השוק האמיתי או שגם שווקים צדים גם הם נכנסים תוך הדבר, ויש כאן באמת ספקת דדינה, יש הפקמינה בין אם זה ספקת דדינה אמיתי, כאילו, הלכתי כאילו, השאלה איך להתבונן, או זו שאלה, שזה מציאות שלעד לי שהיא מסופקת, נפקים בני אדם שני יקדש אותה באותו תמרה. יבוא אדם שני יקדש אותה בתמרה. האם לשני תהיה ועדה לא מקודשת, או ספק מקודשת גם לשני, מה אתם אומרים? אני חושב שאם אנחנו אומרים שיש כאן איזה ספק הדדינה כזה, אז לדעתי מה נפשך שלא מקודשת? כי או שקודש לראשון, או שגם לא מקודש לשני, כי באותו שלא צריכים לחיד כאן וכאן. אני אומרים שיש כאן איזו מציאות כזאת, מורפלת כזאת כאילו, אז הנה חנם, יכול להיות שזו מציאות, מה זה?
למה? למה? זה לא תלוי
ברצון שלהם. הנה חנם, מציאות כזאת שבמהות היא נשאר צפה. אז מילא עכשיו אישה שהיא נמצאת מציאות צפק, ואדם שהיא כדאי, טוב, אולי לא.
לפי הרמב"ם, במקומו שאתה
פועלת
בעצם
הרב
מסתפק לפי זה,
מה
זה
מקומו שעתו. האם חולשה בהסברה הזאת, כן, נכון.
או החוזקה שלה, כי הרמב"ן הרי הסביר, הקשה על הרמב"ן את
המקומו
שעתו,
ונראה שהוא
כן הבין
כמו הרמב"ן. נכון, 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 צודק, נכון, מסכים לגמרי.
נכון, תקשב, עדיין
לעמל... לא, תצטרק, לא, אני חשבתי, לא עניתי, אני...
לא, עמיתי.
לאמיתי, נראה לי שכן אני תהיה נכון.
ספק הדין איך זה עוזר?
כי יש כאן ספק, האם מתחסים גם במקום השני או לא. על המציאות הנוכחית גם שאתה שלא מתחסים אליה. אלא יש ספק, אולי יש גם לתת מקום גם לצד המשני. זה הספק.
האם צריך משני נותן ערך כאילו?
כן, גם יכול לתת ערך. אבל שאתה שהמציאות עצמה נותן ערך, זה פשוט. אנחנו רק מתקדמים כאן ממש לדברי הר"ן. הר"ן הכנס פתאום מרכיב חדש לסוגיה. אמר הר"ן, למה מקודשת ב... חשן שב אותה במתי, למה זה מועיל? הרי אין לו את המקור שאתו, אומר לא דין דרבונן כמו הראש וגם לא ממש אמיתי, אלא כאישה אמרה לדידי שווה לי, מבחינתי הדבר הזה הוא שווה, זה שהסכימה לקבל את הדבר המסווה הזה. כמובן צריך להבין, אם לדידי שווה לי, אדם בכלל המשנה אמרה שמקודשת בפרוטה, היא מקודשת בכל מחיר, כל פעם אישה שרוצה בכל מה שישה לו תשמח היא תקבל את הדברים האלה. ומלא גם צריך להבין למה הגמרא אמרה חשן שב אותה במדי, למה צריכים את המדי של הדבר המסמזת. לשאלה השנייה היה אפשר ליישב על פי הגמרא בדבר שכל מה שלדין שווה לי, כמו שהגמרא אומר זה רב כהנא או כאלה שרגילים להתעכב בדבר המסמזת, זאת אומרת שלא כל אחד יכול לומר לי זה שווה, צריך שיהיה איזה כיסוי מסוים שמזיק את הדבר המסמזת, ולכן צריכים גם את לאחד באיזשהו דם מציאותי שהדבר המסמזת שב אותה במדי. אבל לגבי השאלה הראשונה, כאן צריך לזכור דברי הר"ן המפורסמים שהוזכרו בדף ח, שהר"ן שאומר שכל הדין של ידידי שווה לי הוא מועיל רק בחמישה סלעים שדרשה סכום מסוים כל סגת קיץ. אבל לגבי להפוך דבר שהוא לא ממון לממון, שמה לא מועיל לידידי שווה לי. ואחרי שאני מבין דברי הר"ן לשמה, אני מסכם, וזה מה שקראת עקוב אומר כאן בכל הסוגיה, שבעצם הסיבה שצריכים שבותה היא משתי סיבות. קודם כל צריך להיכנס בכלל לתורת ממון, ובית צריך שגם המון עושה זה ירצה את האישה. הוא הסיבה שלכן הר"ן אמר לדידי שווה לי מועיל רק לדין השני ולא לדין הראשון. זה דברים שלא שפרוטה גם אמר לי זה שווה המון המון, ובאמת אנחנו יודעים שזה שווה להמון המון, זה לא עזור כלום, כי הדבר הזה קודם כל צריך להיות דבר שמוגדר על פי, יש לו דין ממוניות, והוא נקבע על פי עקדות אובייקטיביות ולא על פי עקדות סובייקטיביות, ולכן לדין אישה בילי לא מועיל בדבר שהוא פחות שווה פרוטה. גם אחרי שהוא שווה פרוטה, יש בו צורך נוסף שהאישה עצמה תהיה מרוצה בתוך הדבר המסוים הזה. לפי זה צריך לחזור ולהבין שדברי הר"ן בונים על גבי דברי הרמב"ם. אמנם הרמב"ם ביאר לנו למה מבחינה אובייקטיבית נאחז לתורת ממון, וזה בגלל שזה שווה אותה במדי, לכן זה קיבל תורת ממון. אבל עדיין זה לא מספיק, כי עדיין צריכים גם את העובדה הזאת שיהיה כאן גם לא שזה יהיה בתורת ממון, אלא שיהיה גם שווה פרוטה. וכשהוא שם את זה כאן צריך שהדבר שם זה יהיה דבר שהגובה המחיר שלו כמותית הוא שווה פרוטה, וזה דבר שלכאורה שווה פרוטה מדי אותו לא הועיל, כי זה רק נכנס לתורת ממון. אלא מכיוון שיש כאן עוד מרכיב נוסף שאומרת על דבר שכבר נכנס לתורת ממון, שלדיד אישה בלי שאלה הדבר שם זה גם שווה ממון, אז יש כאן צירוף של שתי התנאים האלה גם יחד, ולכן בגלל זה האישה תהיה מקודשת. בסדר? הם פחות או יותר היסוד הזה בסוגיה. אני באמת, יש כאן הרבה, בנושאים כן, הרבה נפקמינות, אבל אני לצערי ככה לא היה לי זמן להיכנס כל דברים אלא לפחות, אבל את עיקרי הדברים נראה שהזכרנו, בעזרת השם יתברך.